כן, אנחנו נמשיך בדף עין ח' עמוד ראשון למטה, אנחנו מאבדים הרבה דפים, אולי נרוץ מזה. על דף עין ח' עמוד ראשון למטה, המוציא חבל כדי לעשות אוזן לקופה, גמי כדי לעשות לילה לפה וכבר, רבי יהודה אומר, כדי ממנו מידת מנעל קטן, נייר כדי לכתוב עליו קשר של מוכסין. כאן מדברים, כמו שהסברתי לכם בשיעורים הקודמים, שלהוצאת שבת צריך דבר שיש לו שווי, יש לו ערך, יש לו חשיבות. אבל אם אדם מוציא דבר שאין לו שום חשיבות, אין לו, לא חייב על זה. אז מה הדבר הזה? למצל, אתה מוציא חבל. חבל שעושים את זה מכל מיני סובים, מכל מיני... עד היום יש הרבה חבלים שעושים את זה מכל החבלים החזקים והגדולים, עושים את זה מכל מיני צמחים שצומחים. כך היה בזמנם החבלים שלהם. היו קושרים את זה וזה נהיה חבל חזק. אז הוא אומר, כדי לעשות בו קופה, שאתה עושה לו אוזן, זאת אומרת, שאתה רוצה להרים את הקופה שלהם, היו קושרים מפה חבל ומפה חבל, זאת אומרת, קושרים משני הצדדים, ויכול להרים אותו. עכשיו, אוזן לקופה. קופה זה היה מין כלי שהיו כמו סל כזה שעושים אותו מייסרים. גמי, גמי זה מה שצומח ליד הבמבו, העלים האלה, החזקים. כדי לעשות טלאי לנפה לקבר, לעשות משהו לתלות את זה, טלאי הכוונה לתלות אותו. רבי יהודה אומר, כדי לטול ממנו מידת מנעל קטן. זאת אומרת, שילד קטן הוא רוצה לדעת כמה להכין לסנדלריה, לא היה פעם כמו היום הולכים וקונים מוכן. היו לוקחים מידה, אני זוכר את זה, גם בזמני היה כך, הייתי ילד. היו לוקחים מידה, והסנדלר היה חותך ועושה את הכל, או כמו היום הכל מוכן, ראיתם מספר והולכים וקונים. אז היו לוקחים, אומר שזה, המידה הזאת, אם הוצאת את הגמי הזה, אז הגמי הזה צריך להיות גודל שלו לעשות לרגל הקטן של ילד קטן נעליים. כמה זה לוקח? כמה סנטימטרים. אם הוצאת נייר, כדי לכתוב עליו, מבין מה לכתוב עליו? קשר מוכסין. אז בזמנם היה שהיית הולך לעבור באיזה, גם היום, כל מכס. אז אדם שהוא קיבל מכתב שהוא פטור מן המכס, היו נותנים לו איזה נייר קטן, כותבים עליו שתי אותיות. והיה חסם את החותמת שלו. אז זה היה סימן, אז אם הוצאת נייר, כדי לכתוב עליו קשר מוכסין. אז כאן אני רואה שמסבירים, זה שיש לך אדם שנותן למכס, לראש הנהר, במקום אחד. או מוכל לו. זאת אומרת, נותן לו... יש לו קשר עם הראש של האדם הזה, שהיו עוברים הנהרות, כמו תעלת סואץ, שעוברים לוקחים מכס מהם. אז היה אדם שממונה ונותן לו נייר שאתה פטור מלשלם. אז אם הוציא נייר גודל כזה, אז הוא חייב. המוציא קשר של מוכסין, אם האדם הוציא את הדבר הזה, חתיכת נייר שלוקחים ועוברים איתו, חייב. עכשיו, נייר מחוק, שלא כותבים עליו, אי אפשר לכתוב עליו, מחקו אותו. אז אם המוציא נייר מחוק, לא ראוי לכתיבה. אתה אומר שלא ראוי לכתיבה, קשר של מוכסים לא כותבים על דבר כזה, שהוא לא כדי לקרוך את פיץ לוחית קטנה של פלייטון. זאת אומרת, היה להם מין בקבוק כזה קטן, שנותן ריח טוב, והיית לוקח איזה נייר, פעם לא זרקו שום דבר, לא זרקו. היו מעטפים את זה וסותמים את החוזה, כמו פקק כזה. אני זוכר שהייתי ילד, היו לוקחים האנשים את העיתונים, הזרוקים ברחוב, לוקחים אותם, הולכים למוכר הדגים. היה שוקל את זה, משלם לנו כסף, היו עוטפים בזה דגים. כך פעם היה כל דבר, היה להם ערך. אז אם היה נייר מחוק, משתמשים בו, סותמים בזה את הבקבוקים של הריח הטוב. כן. עכשיו, אם הוא לקח את האור, זאת אומרת, אור בהמה שאינו מעובד, כדי לעשות ממנו קמיה, דומנו תיק לקמיה. אני ראיתי כמה פעמים שיש אנשים שכותבים קמיה ועוטפים את זה, עושים אותו בתוך כלי ותולים את זה על האדם. אז אם יש את האור הזה, גודל, כדי לעשות את התיק של הקמיה, זה מתחייב. דוחסוסתו לכתוב עליו מזוזה, זה בהמשך גמרמה שלא היה להם את הגרסה הזאת. המוציא קלף, שיורק דרך כלל, פרשה קטנה שבתפילין. עכשיו בואו אני אסביר לכם שתבינו מה זה קלף, מה זה דוכסוסטוס, מה זה גביל. היה להם שלושה מיני אורות. כשהיו לוקחים את האור מהכבש, היו מאבדים אותו, היו כותבים עליו ספר תורה, זה עבה, חזק. עד היום התימנים, וגם אני זוכה בפרס, כל הזו שלהם, כל הספרי תורה שלהם, היה עשוי מגביל, זה חתיכה. אחר כך הגביל עצמו, הפעם יראה את זה מישהו ממש היה דבר מעניין. אתה יכול לחצות אותו לשני חלקים. חלק אחד קוראים לו דוכסוסטוס, וחלק אחד קוראים לו קלף. זה מה שהוא אומר. אז אם הוא הוציא את הקלף, גודל של הקלף, היום כולם כותבים את הספרי תורה על קלף. האדום האדום זה גביל, זה שלם, זה כמו שהוא שלם. זה נקרא גביל, מה שעושים היום, ראיתי מישהו כתב מגילה על גביל, הוא רוצה על זה הרבה כסף. התימנים בארץ למדו לעשות עכשיו, הם מוכרים את זה, מוכרים גביל. אבל בדרך כלל, מה שאני רואה, היום לא כותבים על גביל. זה היה, צריכים לדעת איך לאבד את זה. היום התימנים באו לארץ, אומרים, יודעים לאבד את זה. אז זה הכלל, זה כל האור כולו. כן, אז הוא אומר...
יש יתרון לכתוב את זה על גביל?
כתוב ספר תורה על הגביל, כך כתוב, ספר תורה על הגביל.
לחתפילה.
כן, ותפילין על הקלף, ומזוזה על דוכסוסטוס. נראה את זה בהמשך, כמו שהסברתי לכם. פעם מישהו באמת הראה לי אור, והראה לי שהתחיל להיות מקולף לשניים, הראה לי את זה ממש, ראיתי. כדאי פעם אחת להביא אור שלם, מעובד כמובן, ולהראות לכם שזה מחולק לשני חלקים מהאור. זה נקרא דוכסוסטו וזה נקרא קלף. אז הוא אומר, אם הוציא קלף, כמה שהוא, כדי לכתוב פרשה קטנה שבתפילין, כמה זה לוקח לך פרשת שמע ישראל, זה הכי קטן, וידבר קדש לי וזה, אבל הכי קטן זה שמע ישראל. אז זה הפרשה הקטנה, אם אתה יכול לכתוב עליו שער כזה, חייב. אתם יודעים, פעם מישהו מצא תפילין מקומרן, בזמן המשנה, לפני המשנה, בזמן נשוא בית שני, אומר שהיה ממש ממש, תסתכלו על זה, תפילין מקומרן, תרקעו את זה בזהו. אומר שהפרשיות שבו היו כל כך אותיות קטנות, כאלה קטנות, אומן. לא יודע אם היום יש אומנים כאלה שכותבים. אז היה אותיות קטנות. תפילין קומרן תכתבו, תפילין שבקומרן תראו את הפרשיות שלו. וואו, זה מזמן בית שני. מזמן בית שני, תפילין של בית שני. מצאת את זה? הנה, הוא מביא את זה, כן. וואו, איזה יפה, וואו. כן, קומרן, הנה הוא מביא את זה. טוב. שהיא פרשת שמע ישראל. המוציא דיו, אז בואו אני אסביר לכם מה היו עושים את הדיו. הדיו היו לוקחים ככה. לוקחים זכוכית ומדליקים מלמטה משמן, עושים פתילה, כמו שבחנוכה אנחנו עושים, ושמים את הזכוכית למעלה שזה יקבל צבע שחור. אחר כך היו מורידים את הצבע השחור הזה, מערבים אותו עם כמה מיני דברים, והיו עושים עם איזה דיו. עכשיו שאדם רוצה לכתוב, הוא לוקח חתיכה כזאת, קטנה, שם אותה בתוך מים, מערבב אותה וכותב. זה היה הדיו שלהם. אז עם הדיו, מה השיעור? כדי לכתוב בו שתי אותיות, קצת דיו, אם הוצאת אתה חייב. המוציא כחול, זה צבע לעין שהיו עושים את זה. שיעורי כדי לכחול בו עין אחת. המוציא דבק. כדי ליתן בראש השפשף, זאת אומרת, זה היה מנסר, היו מדביקים האלה, הנגרים, היו צריכים את זה להדביק דברים. זפת וגופרית, זפת שלהם זה לא זפת שלנו, זפת שלנו זה מהנפט. הזפת שלהם היו יוצאים את זה מהעץ, זה כמו מוגלה כזאת מהעץ. וגופרית, אתם יודעים מה זה גופרית, שזה מעלה. שעורם כדי לעשות נקב, זאת אומרת, לעשות את הנקב שיש, של, הנה כך הוא אומר, לסתום כלי שנותנים בו כסף חי. זאת אומרת, ששמים את הכסף החי, אז כדי להיה לסתום את הכלי הזה. המוציא שעבה, שעבה אתם יודעים מה זה, הנרות האלה שמדליקים, יש הרבה הרבה מקפידים, כיוון שכתוב בשולחן שעבה, לעשות בדיקת חמץ ושעבה. פעם הלכתי, ראיתי אחד הולך, זה עולה הרבה כסף יחסית לנרות שלנו, הנרות שלנו עולים מאוד בזול. נרות של חנוכה בזול, אבל לקחת נרות של שעבה, זה מהדבורים לוקחים את זה, מהבית של הדבורים. אז אם הוא הוציא את השעבה הזאת, כדי ניתן על פי נקב קטן, לסתום נקב קטן של חבית של יין, לוקח לסתום אותו. פעם אחת מישהו רצה להעביר ספר תורה, אני זוכר את זה. אז רצה להעביר סבב תורה, אמר לו, הרב, יש לך מניין להעביר את הסבב תורה? אמר לו, לא. אמר לו, אני רוצה לבד להעביר. אומר, רגע, 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 זה ספר תורה, צריכים לכבד אותו. אז תיקח חתיכת שעבה, תשים על האות, אז ממילא כבר הוא לא קשה לקרות בו, אתה תיקח אותו לבית של איפה שאתה רוצה, ותוציא את השעבה. אז השעבה הזאת שאתה שם, זה סוגר את האות, זה כאילו סוגר. אז אומר, השעבה הזאת, אמרתי לכם על זה שעבה, הרבה אנשים לוקחים את זה בלילה לפני הסל, לעשות בדיקת חמץ, צבע צהוב כזה. כן, אז אתה לוקח את השעבה, אז מה שהוא כדי ליתן על פי נקב קטן, זאת אומרת לסתול, יש לך כבת של יין, אתה שם שם, זה סותם. המוציא חרסי, זאת אומרת, לקחת חרס וטחנת אותה. היו משתמשים באפר הזה, כדי לעשות פי קור של צורפי זהב. זאת אומרת, למלא את הנקב שבתנו של צורפי זהב, שבו נותנים את המפוח. אתה מבין, היה חור, והיו מכניסים מפוח קטן, וכל הזמן עושים רוח או ביד, או היה להם כלי, כדי שיהיה הרבה אש, והזהב ייתח, והכסף ייתח, זה היה צורפי זהב. אם הזהב תשים אותו הרבה זמן בזהו, זה יהיה מים. אז ככה הם היו עושים. אז הוא אומר, כדי להכניס את זה, היה להם צורפי זהב, היו עושים חור, כדי לסתום שיהיה התשים מסביב, כדי שיהיה לו הרבה כוח. כן. רבי יהודה אומר, כדי לעשות פטפוט, כדי לעשות מין משהו קטן, של הצורפים למטה, למטה. זאת אומרת, כמו איזה מין משהו שיוכל לשים על זה את הדברים שלו. כן. את הקור, את הקור של הצורפים, זה גם קור זה קטן היה. אז אם תוכל לעשות לו רגליים כאלה, זה אתה מתחייב. המוציא סובין, אם אתה הוציא סובין, זה מה שיוצא מהחיטה, זה קוראים לסיבון, שתוכנים את החיטה יוצא סובין איתו. שהוא רק כדי לתן על פי קור של צורפי זהב. זאת אומרת, שהיו מכניסים את זה במקום פחמים, שיהיה אש חזקה. כן. המוציא סיד, סיד זה גבס כזה שהיו עושים את זה. אז מה השיעור שלו? שיעורו כדי לסוד את הקטנה שבבנות. למה שהיו לו, כשהיה רוצה לחתן אתם את הבנות שלו, מה היה עושה? היה שם עליהם סיד יסיד. אז היו פתאום להיות לבנות, פעם היו אוהבים לבנות. כשהיה שם את הסיד הזה, זה היה כל השיער של הנופל. והגמרא אומרת, יש גמרא בכתובות, שפעם השוטה אחד ראה את הרב עושה, אמר לו, גם אני אעשה לבת שלי, עשה לה בכל הגוף מתה, השוטה הזה. אבל מי שהיה חכם, היה עושה קצת, כדי שכל השיער שלה ייפול, וכל הבחורים יקפסו עליה, ירצו להתחתן איתה, שתהיה נאה. אז זה היה סיד, כדי לסוך את הקטנה שבבנות. זאת אומרת, את העבר הקטן שבבנות.
כל
הרב,
היום
למדנו את החלק שהגוי
בא ועשה כך, והבת שלו
נפטרה,
והוא אמר שזה בגלל הרב, שהבת שלו
נפטרה. לא, לא, זה יכול להיות שהוא ראה את הרב, אמר, מה עשית, שהבת שלך נהייתה יפה, אמר לו את זה, טוב, שותים כאלה.
זה בעיה שלו, זאת אומרת, זה לא בגללו.
לא בגללו, מי אמר לך שאתה עשה, אמר לו לעשות, לא אמר לו שום דבר.
הגמרא אומרת שהבת שלי
נהרגה
בגלל הרב הזה.
ככה רשעים. לא היו אומרים שהיהודים מוצצים את הדם של הגויים לעשות ליל הסדר ושוגעים אלה. שיגעון של גויים, תמיד מחפשים עלילות על היהודים. אני לא יודע אם אתם יודעים שהיה אחד בזמן בית שני, היה רשע אחד שיוסיפוס פלביוס כתב עליו ספר. מה היה השם שלו? היה...
הפיון?
הפיון, כן. הוא אמר, היהודים, יש להם חוק, לוקחים איזה גוי, מאכילים אותו הרבה הרבה שיהיה שמן, וכשהוא נהיה זה שוחטים אותו. לא מהיום, זה מזמן בית שני היה עלילות על היהודים. כנראה זה גם כן, היהודי הרג את הבת. למה עשית? מי אמר לך שאתה עשה? טוב. זאת אומרת, לעשות את הדבר הזה, אז הוא חייב. נמשיך. רבי יהודה אומר, כדי לעשות כלכל, זאת אומרת, לעשות במצח של האדם, זה נקרא פדחת שלו. את הרכה, כן. כדי להשקים, כן, מסדרים את זה על השערות, אז אם שם את הסיד, היה להם תפקיד לעשות עם זה כל מיני דברים. אז הם יודעים, פעם אחת, היו שמים משעים, זה כמו סיד כזה, היו שמים את זה על הזקן, והיו מתגלחים. זה היה, אני זוכר, זה היה מסריח קצת. היו עושים את זה. שאלו את החזוניש, אמר, תעשו עם זה, ואל תעשו עם מכונה. אז מישהו אמר לו לחזוניש, הרב, את עודו מציע, זה שורף, אמר, בגעיניים יהיה לך יותר שורף. זה בדיחה מהחזוניש. אמרת, עשו עם זה. זה יותר מותר מאשר לעשות עם מכונה. למה המכונה הולכת, גם הולכת עד הבשר, וזה כמו גילוח, ואתה עושה את שני הדברים, שזה נקרא גם גילוח, וגם מה שהגבלה אותה, תשחית, השחתה וגילוח ביחד. כך הוא הבין, שהמכונות שלנו, גם הרב עובדיה אומר, אם אתה לוחץ חזק את המכונה על הפנים, זה עושה גילוח והשחתה, לכן אל תשימו את זה חלש, אבל החזון יש היה נגד המכונות, ידוע זה, אומר, תעשו את זה עם זה, תעשו את זה עם המשעי הזה. אני חושב שעד היום משתמשים בזה, יש נשים שרוצות להוציא את השערות של הרגליים שלהם, זה משתמשים בזה. כנראה זה היה כמו הסיד הזה שהגמרא מדברת עליו, כן. רבי נחמיה אומר, כדי לסוד עוד גפי, זה והגמרא מסבירה את זה. נראה עכשיו שנינו במשנה, נכון? אמנו ידית, עכשיו הגמרא שואלת, למה לא חייבים בחבל שראו לעשות מטלת? מטלת אומרת לתלות אותו בזה. למה אתה אומר שצריך שיהיה כל כך הרבה? אומרת הגמרא, חבל נמה לחייב כדי לעשות לילה נפל כברה, למה אתה מצריך אותו שיהיה כל כך הרבה לעשות לו יד? אז אומרת הגמרא, כיוון דחריק במנה, זאת אומרת, מתוך שהחבל הוא הסחרת, אז הוא יקלקל את הכלי. לעבדין שלא משתמשים בו בצורה כזאת. תנו רבנן, הוצאים, זאת אומרת, מה שיש מלולבי גפן, שעושים מהם כדי לעשות אוזן לסל, כפיפה מצרית. אתם יודעים מה זה כפיפה מצרית? בואו אני אגיד לכם מה זה כפיפה מצרית. הערבים עד היום יש להם סלים כאלה, שעושים אותם מכל מיני, יש הרבה בארץ. היו מוכרים אותם, הערבים גם בפרט. אני לא יודע, אולי גם פה יש את זה, שעושים את זה מתוך כל מיני עצים כאלה דקים. לא עצים, זה עצים שמתכופפים ועושים מזה סל. אז הגמרא אומרת, עלים של לולבי דקל כדי לעשות אוזן לסל כפיפה מצרי. זאת אומרת, הסלים האלה שהם נקראים כפיפה מצרית, לעשות להם אוזן. כן, מצרים, הכוונה נצרים, סביב הדקל. עכשיו סיב, מה זה סיב? אם שמתם לב שבדקלים, פעם אמרתם ליד דקל, למטה יש לו כמו חוטים כאלה, זה נקרא סיבין. סיב הכוונה חוטים, חוטים שיש את זה ליד הדקל. כן. המוציא סיב, אחרים אומרים שאורו משהו שלא גנית, על פי משפך קטן לסנן את היין. אז היה להם מין משהו שמנקים את היין, היו שמים איזה מין דבר כזה. אז הוא אומר, אם עשת את החוט, אחרים זה רבי מאיר בדרך כלל, או רבי הרבן, יש כמה שיטות מזה אחרים, כדי ליתן על פי משפך קטן לסנן בו את היין. זאת אומרת, אם אתה עשית את זה, אז אתה חייב. פעם אחת שאלו, אני לא יודע אם אתם ראיתם זה שעושים את התה, יש להם שם משפך. בא אחד ואמר, משוגע אחד בעל הישיבה. והיום, מהיום הזה, אל תשתמשו בקומקומים הקטנים האלה. למה? יש שם משהו שעוצר את ה... זהו, את התה לצאת. אתם מכירים את זה, הקטנים. יש להם מין, בפנים יש לו משהו שעוצר. זה בורר, הוא בלגן גדול בישיבה. אחר כך אמרו, זה לא נקרא בורר, כיוון שזה... בורר זה דווקא מוציא, זה לא מוציא פסולת מתוך אוכל, זה ככה בנוי. וגם אם יהיה כמה טיפות של התה, ייכנס לתה, זה לא חרב העולם, מה יש בזה? בקיצור, אמרו שזה לא בעיה, מין קומקום קטן, לא יודע אם אתם רואים שבפנים יש לו משהו שעוצר, זה מה שהוא אומר פה. כן, אז אם אתה סיב את החוטים האלה, כדי תן לה פי משפך קטן, לסנן בו את היין, שזה יוציא את היין. המוציא רבב, שמן או שומן, רבב. תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, חייב מיטה. מה זה רבב? לכלוך, לכלוך של שמן או שומן. כדי לסוך תחת הספגין קטנה, הספגין זאת אומרת עוגה. אז אם שמת הרבה, כדי לשים את זה שהיו נגינים, וכמה שאורה, כסלע. גודל של סלע זה היה עוגה קטנה, שהיו אוכלים אותה. אז אם שמת השמן, זאת אומרת את הרבב הזה, את השומן הזה, אז אם אתה שם תחת המסגין הקטנה, זה כבר אתה חייב. וכמה שאורה, כמו סלע. סלע זה היה מטבע שלהם. מצאו את זה. יש את זה במוזיאום, סלע של התלמוד. זה היה שקל כתוב על זה, שקל, שקל הקודש. זה לא היה גדול. מחצית השקל לפי החשבון הזה שמצאו, זה היה כמו שאומר הרמב״ם בדיוק, קרוב ל-16 גרם. ומחצית השקל, פירושו זה 16, 8 גרם. 8 גרם כסף. כן, שואלת הגמרא והתניא, איך אתה אומר שכמו סלע והתניא כגרו גרת? איך אתה אומר, כדי לסוך תלת פגים קטנה ששיעורה של כסלע, גרו גרת, גרו גרת, הכוונה תאנים, תאנים יבשות, גרוגרות. את הגמרא, אידי ואידי, חד שיעורה, זה אותו שיעור, אין הבדל, גרו גרת וסלע זה אותו גודל. כן. המוציא סמוכין דבר רך, שיעורו כדי לעשות כדור קטנה וכמה שיעורו, כאגוז. וכדי לעשות מזה כדור, מוציא כל מיני מוכין, זה הכוונה, חתיכות קטנות של בד, זה נקרא מוכין. כן, דבר רך, כמו סמר גפן, דברים כאלה. אז אם אתה יכול לעשות מזה דבר, דבר כזה, חייב. כן. טוב, אחד אמר כאן ואחד אמר כאן, אבל המוציא נהיה כדי לכתוב עליו קשר מוכסין, תנה, כמה הוא קשר מוכסין? שתי אותיות, זאת אומרת הגמרא שכותב עליו פטור, למשל פטט, פטור, או אני יודע חייב, זה היה לוקח את זה, נותן קשר של מוכסין, זאת אומרת זה היה לו מין יער, שאתה מראה את זה לאדם שלוקח את המכס, זאת אומרת תראה האדון שלך, האיש שלך נתן לי את זה שאני פטור. היה לו כאן סימן, סימן מסוים. אז מי שהוציא את הדבר הזה של הנייר, אם חותמים עליו שתי אותיות, יש לו חשיבות והוא חייב. בבקשה הגמרא אומרת, המוציא נייר חלק, זאת אומרת, כאשר אם יש בו כדי לכתוב עליו שתי אותיות, חייב, ואם לאו פטור. אז אתה שתי אותיות. והייתה משמע לכתוב שתי אותיות של מוכסין. מחסין זה היו שמים סימן גדול, זה אותיות גדולות, לא אותיות קטנות. אז איך אתה אומר שזה, ששיעור מוחסין אתה אומר? זה לא מוחסין, זה אפילו פחות. אמר לב ששעת, מה שתי אותיות? שתי אותיות של קשר מוחסין. זאת אומרת שאמרת שתי אותיות, הכוונה היא קצת יותר גדולות. אמרת בברייתא מה כתוב? המוציא נייר יש בו כדי לכתוב עליו שתי אותיות. אז אתה אומר שזה פחות מקשר מוחסין. הוא אומר לא, שתי אותיות של מוחסין, זה הכוונה בברייתא. כן. כן, רבה אמר, שתי אותיות דידן, לא הבנת טוב. לא צריך שיהיה גדולים, שתי אותיות רגילים. ובית אחיזה, כן. דהיינו לקשר של מוחזים, זה מה שהוא מפרט את הגמרא. שיש בנייר כדי כתיבת שתי אותיות שלנו, וגם בית אחיזה, כן, כדי לאחוז בו, למטה. יש לנו דין שתמיד שאתה כותב, ספר צריך להשאיר את זה למטה, אפשר לתפוס אותו, לראות. הבנת שיעור השווה לקשר מוכסין, אתה מבין? אלוהים משאירים כדי לאחוז בו, זאת אומרת שאתה מקבל אותו, אז לא יתפוס רשע באותיות, משאיר לו קצת למטה שיוכל להחזיק בו, כמו שבספר תורה יש למטה ריק. שאם אתה תפסת למטה, לכל אבל לא תקלקל את האותיות, או אם יתקלקל שם למטה, לא יתקלקל האותיות. זה נקרא כדי לאחוז בו, שאתה יכול לתפור, לחזור, אז זה יוצא בדיוק, שתי אותיות, וגם להחזיק את ה... שיש מקום לתפוס את השתי אותיות, זה יוצא אותו דבר. המוציא נייר מחוק, אמרנו שאם המוציא מתי והמוציא נייר מחוק, אם אדם מוציא נייר שהוא מחוק שלא ראוי כבר לכתיבה, למה? שזה היה נייר מחוק, אם אתה תכתוב עליו שתי ראוי להזדייף, אז זה לא ראוי לכתיבה. ושטר, שטר הלוואה, פרוע, זאת אומרת, כבר הוא כבר, גבו אותו כבר, פרוע, כשכתב אתה חייב ל$100 ושילם לו את זה. אם יש בלובן שלו, זאת אומרת, מה שלא נכתב בה כדי לכתוב שתי אותיות, או שיש בה נייר כולו כדי לקרוא בו את פסלוחית של פיילטון, חייב. אז צריך שיהיה דבר כזה. אז איך אתה אמרת לנו כאן את השיעור הזה? אומר לך, לא, המוציא שתי נייר מחוק, או שטר, שהוא כבר נפרע, שהוא לא ראוי לכתיבה, גמרנו, אם יש בלובן שלו, אותו מקום הריק, שלא כתבו בו, כדי לכתוב שתי אותיות, או שיש בנייר כולו כדי לקרוך את פצלוחית, כן, אז חייבים לה, פתור בשלמה לרב ששעד, אמר מה שתי אותיות של קשר מוכסין, שפיר, הוא הסביר את הברייתא, שהכוונה שאלה לרבה דאמר, אותיות דידן ובית אחיזה, שזה אותו דבר, שזה קשר בית אחיזה, דהיינו, קשר מוכסים, אז יש שאלה גדולה כאן. אחר כאן יש להם רדה, בית אחיזה לא צריך, כן? שהרי יכול לאחוז בנייר במקום המחוק, אתה מבין? אלו זה נייר מחוק. זה יכול להחזוק בו, ואתה רואה שזה לא קשר של מוכסימי הגמרא. אתה אומר שזה בית אחיזה, זה לא נכון. כתוב בפירוש שהנייר מחוק אם מצאת, או שטר שהוא פרוע, אז מה, שם הנייר מחוק לא צריך לקרוא מה שכתוב בו, זה כבר לא ראוי. אז זה ראיה שלא צריך להיות תוספת על זה, כן. לא צריך מקום לאחוז בו. אומרת, הגמרא באמת קשה, זה באמת קשה. אז עוד פעם, רבה רוצה לתרץ מה שתי אותיות ובית אחיזה. זאת אומרת, זה הכוונה. והרי ראינו, יש בלובן שלו לכתוב שתי אותיות, שיש בכולו כדי לקרוך את פי הצלוחית, אז הוא חייב. אז אם בשלב עליו שם שתי אותיות של קשר מוכסין, יבוא טוב, זה גדולים, זה לא יספיק. לכן, זה הכוונה של הגמרא. אלא לרבה שאמר, ששתי אותיות דידן, אפילו בית אחיזה, אז כאן הוא לא צריך, אתה מבין, שטר פרוע, אתה מחלק לכתוב שהוא שתי אותיות, אתה לא צריך בית אחיזה. אתה תופס במקום שהוא כתב, באמת יש להם ביניהם ריק. כן? אז זה רואה שאתה לא צודק מהברייתא הזאת. בנייר מחוק, או בנייר הזה שיש לו אותיות ריקות, לא צריך בית אחיזה בכלל. ואתה אומר שהכוונה שתי אותיות של בית אחיזה, הנה שם לא צריך בית אחיזה. באמת הגמרא קשה, אז באמת קשה הדבר לפי דעת רבה. נמשיך. תנו רבנן, המוציא קשר מוכסין עד שלא יראה עולם מוכס. זאת אומרת, אם מוציא את זה קודם שיראה עולם מוכס, חייב. אבל אם מוציא משיראה עולם מוכס, פטור. למה לא ראו לכלום? בשביל מה אתה צריך אותו? אז עד שלא יראה אותו למוכס, אתה באמת, זה חשוב. יש לו חשיבות, אז הוצאת הדבר חשוב. אבל אם יראה אותו כבר למוכס, אין לו שום צורך. רבי יהודה אומר, אף משהראו למוחס חייב, מפני שעדיין צריך לו, זאת אומרת, יש לו צורך, למה? שיבוא לבדוק אותו, לא? לפעמים באים לבדוק. כשאתה יש לך, נסעת באוטובוס, אני צריך לשמור תמיד את הכרטיס, גם כאן קיבלת קשר שמוחסים, אולי יבואו לבדוק אותך. מהי בעיניי הוא, זאת אומרת, רב רבי יהודה אומר, צריך לו אפילו לאחר שהראו למוחס, אמר רבייה, למה הוא מחייב? היכה בעיניי הוא ראיתי מוכסם. זאת אומרת, האם דרכם של בני אדם לשמור את הקשר כדי להוטל לאנשים אחרים של המכס? הבנת? הם באים לראות שאיפה לא שילמת. אז רבי יהודה אומר שיש לו דרכן לשמור את השטר, זאת אומרת, הוכחה ששילמתי, כדי שלא יהיו צריכים לתוך ולחזור למוכס, שיכיר בהם עוד פעם בלבול מוח. ואז לכן הוא מחייב, הוא אומר, אם אתה כל זמן שלא, שאתה צריך את זה, אתה חייב גם כן. את הנקמה סובר, אין דרכם לשמור את השטר. אז ממילא, שיעלילו עליו, הרצים שלו פרו, יכולים לחזור, כן, על ידי שיחזרו למוחס. הוא לא, הוא זורק את הנייר הזה. הראשון אומר שבאים לבדוק אותו. לכן הוא שואל, השני אומר לו, באים לבדוק, הוא ילך אליהם עוד פעם, אל האדם, מכיר אותו. כן. רבה אמר, מוחס גדול, מה ההבדל ביניהם? בין רבי יהודה ובין חכמים. רבי יהודה, רבה אמר מוכס גדול ומוכס קטן, כבנהיו, המחלוקת שביניהם, אם במקום שיש מוכס גדול, מוכס קטן. זאת אומרת, שיש כאן מוכס גדול, שממנה תחתה מוכס קטן. אני לא רוצה לתוך לעמוד על כל אחד ואחד, אתה מבין, כל היום. קרה כאן אולי. לא שומעים אותי?
עכשיו בסדר, עכשיו חזר.
כן. הרב אשר אמר, ארחד מוסך איקה בנאיו. זאת אומרת, אם במקום שיש מוכס אחד, אפילו, ולא צריך את השטל להראותו לאחרים, נכון? פני שצריך להראותו למוכס שני, שהוא הולך לשני, דאמר לה, חזה גברה דמוכס הנה. אומרת, תראה, תסתכל פה. תסתכל פה, אתה מראה שאדם נאמן אני, איני מבריח, מראה לו ואומר, תראה, אני אדם לא מבריח מהמכס, הנה שילמתי, כל פעם אני משלם. אז הוא רוצה לבדוק אותו, אומר, למה אתה יכול לבדוק, תראה, כי שילמתי, רק הדבר הזה יש לי, בדקו אותי וזה מה שיש לי, ואני אדם נאמן. כן. לכן הוא צריך את זה, תמיד צריך לשמור את הנייר הזה. תנו רבנן, המוציא שטר חוב. זאת אומרת, מרשות, במרשות הרבים, עד שלא פיראו חייב. שאם אדם, השטר חוב הוא צריך אותו, זה כמו צ'ק. כן, אבל מי שפיראו, פטור, למה הוא לא שווה כלום? רבי יהודה אומר, אף אם הוציאו מי שפיראו חייב. למה? מפני שעדיין צריך לו, מה בין היום, מה נחלקו? אמר רבי יוסף, אסור להשוות שטר פרוע איכה ביניו. זאת אומרת, רבנן ורבי יהודה חולקים בדבר הזה, אם יש שטר פרוע יש בידו, אסור להשאיר אותו, כן. אבל נסף, שאסור להשאיר את הפרוע, אסור לך להשאיר עם פרוע את השטר כבר, אסור לתמחק אותו, אסור לך להשאיר אותו, למה? שלא יבוא לידי תקלה. אתה מבין שמי ישכח שנפרע ויחזור וילך לגבות ממנו. ורבי יהודה סבר, מותר. לכן זה דעת רבי יהודה. אף אם מוציאו משפראו, בני שעדיין צריך לו. מה? לעשות פציחות פצלוחיתו, יכול להשתמש בו. אז תדעו לכם, שטר בזמנם, זה היה השטר שהיה תמיד גובה בו. היה כותב, אני חייב לראובן, אני ראובן, חייב לשמעון $1,000. היה לוקח את השטר הזה, אומר, אתה חייב, גם שלא ניתן את הכסף. אם לא נותן, אז לוקח מהאדמות שלו, מה זה לא נותן? זה לן. היום עושים לן על הבית, נכון? מטעם הבנק. אז לא צריך לן, עצם העובדה שיש לו שטר, זה הלן. הולך ואומר, תביא את הכסף. לכן אם פרה אותו, יש בעיה עכשיו גדולה, הוא יכול עוד פעם ללכת ולבלבל את המוח. לכן זה המחלוקת שלהם. הוא אומר, בדרך כלל, רבנן סובר, אסור להשאיר, מה צריך לקרוע אותו? אז ממילא, לא שווה כלום. הוא אומר, למה? מותר להשאיר, יעשו לצור פצליחותו. כבר כתוב אצלו שהוא שילם את הכסף. תשאיר את זה, מה זה שווה? זה לא שווה כלום. כן, אביי אמר, כן, דכולי עלמא אסור, כן. ואחר במודה בשטר שכתבו צריך לקיימו כמפלגה, זה הנקודה. זאת אומרת, אדם שאומר, אני באמת זה החתימה שלי, הוא צריך לקיים את זה או לא? תנא קמא סבר, מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. אז ממילא, אז שהלווה טוען שהשטר פרוע, אין המלווה יכול לגבות בו, אתה מבין? לכן אין חייבים על הוצאותו. צריך לקיימו, זה כבר מקוים. מה זה לקיים? אני אסביר לכם מה זה קיום. קיום פירושו של דבר כתוב בשטר ראובן חייב לשמעון, נכון? עכשיו, מי אמר שזה שטר אמיתי? אז היו הולכים לבית דין, והיו כותמים שהחתימה שלו זה חתימה אמיתית, והעדים שחתומים זה אמיתיים, זה נקרא המקיימים. כותבים ככה למטה, במותיו תלתה קרדנה, ובאו פלוני ופלוני, והעידו שזה החתימה שלהם. או שהבעל עצמו אמר את זה, שקיצור, זה נקרא שטר שמקיימים אותו. אז עכשיו, אם הוא מודה שהוא קיים אותו, זאת אומרת, זה כבר גמרנו מזה. אז לכן, שצריכו לקיימו. זאת אומרת, אפילו אדם שאומר, אני כתבתי את זה, זה מספיק לפי דעת רבנים. יש אומרים, לא, צריך להוכיח שהכל הוא אמת, שלא פרוע. הבנת? וכיוון שהשטר פרוע, אין המלווה יכול לגבות בו, דאינו ראוי לכלום. לכן אין חייבים על הוצאות הזה, כבר לא שווה כלום. שצריך לקיים אותו. מה? שלהודות שאינו פרוע, לקיים שהוא באמת אינו פרוע, זה צריך שאתה הולך לגבות, שיכתבו. אנחנו מאשרים שזה החתימה שלהם, ועדיין לא פרע לו את זה. אז אתה מבין, וכיוון שכך, לא שווה כלום. נריך הוא לקיימו, אז ממילא כיוון שהוא כאן, וכיוון שהלווה טוען שהשטר פרוע, אין המלווה יכול לגבות מאוד, גמרנו. הבנת? כותבים שם בשטר שהוא פרוע. צריך לקיימו, צריך לכתוב, אתה מבין? צריך לכתוב. זאת אומרת, מודה ביתה שכתבו, צריך לקיימו, ולהודות שאינו פרוע. זה הבדים, וכיוון שהלווה טוען שהשטר פרוע, אין המלווה יכול לגבות בו, ואינו ראוי לכלום. אתה מבין? הוא לא יכול לקיים אותו. אין חייב למצוא ברבי יהודה סבר, מודה משטר שכתבו, אין צריך לקיימו. הוא יש לו כוח. ממילא זה שווה. זאת אומרת, יהיה לכם, ככה היו מקיימים. זאת אומרת, היו שלוקחים את השטר, אז היו הבית דין. היהודים היה להם אוטונומיה. אז היה הולך לבית דין, והבית דין כותבים שם. ידעו לכם שהשטר הזה עדיין לא קיבל את הכסף שלו. והעדים האלה עדים אמיתיים. זה שאתם מקיימו וצריכים לכתוב שהוא, לא, שהוא פרוע או לא פרוע. אז ממילא כבר אין בעיה בזה. אם הוא פרוע כבר הוא לא שווה כלום. מה הבעיה שלהם? תמיד, מכיוון שהלווה שפרעתי את זה, לא יכול לגבות בו. גמרנו. כן. והוא אומר, שטר שכבודו אין צריך לקיימו. אז ממילא יכול לטעון על זה אחר כך, שהרי זה כאילו נתקיים השטר לזה העדים, ושוב אינו נאמן לומר פרוע, ואפשר לגבות בו. חיל מוצאו המלווה, חייב, מהי, הגמרא אומרת, מה שלא פיראו, מי שפיראו פטור, זה הכוונה שלא פיראו, אבל מי שפיראו באמת פטור, ממשיכים את הגמרא. עד שיאמר הלווה, פרעתי ולא פרעתי. זאת אומרת, שאם הוציא המלווה את השטר עד שלא פיראו, כלומר שהלווה אינו טוען שפיראו, חייב. אבל אם יצאו מי שפיראו, כלומר שהלווה טוען שפרע את החוב, והכתוב בשטר, אין המלווה חייב על הוצאתו. למה? שלא ראוי לכלום, כבר גמרנו. אומר שפרעתי את זה, אז זה לא שווה לכלום. רבי יהודה חולה וסובר שגם אם טען הלווה שפרע, הכתוב בשטר יכול המלווה לגבות את חובו בשטר זה, ולכן חייב על הוצאתו. הוא אמר, פרעתי לך, אתה מבין? זה מה שהיה תאלה, אם הוא צריך לקיים אותו או לא צריך לקיים אותו. אם צריך לקיים אותו, ממילא יש לו בעיה, שאתה לא שווה כלום. הוא אומר, לא, צריך לקיים אותו. תמיד הוא יכול בשטר זה לעשות בלבולים, אז זה חשוב השטר. זה הנקודה שלהם. כן, נמשיך את הגמרא. רבה אמר, דיקו לאלמה, מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. זאת אומרת שצריך לקיים ולהודות שלא פרה אותו. ואם טוען על מי שפרה, אין חייבים על הוצאת השטר. כולם מודים את זה. דיוון, צריך לקיימו. ואחר בכותבים שובר כמפלגת. ענה כמה סבר, כותבים שובר. מה זה שובר? זה שטר שקיים את הכל. לא צריך למלבי את השטר לאחר שנפעל. פיקה פתור מיוציאו והביודה סבר, אין כותבים שובר. יכול לחקוף את הלווה שיקבל ממנו שובר, אלא הלווה יכול לקוף אותו שיחזיר לו את השטר. אז בואו נסביר לכם את העניין. היה להם עניין כזה, שאתה לווה, שאתה לוקח כסף ממישהו, היה כותב שטר. בשטר היה כתוב, לקחתי ממנו $1,000, וביום פלוני אלמוני אני אחזיר לו את זה, ובאים שני עדים וחותמים. עכשיו כשהוא מחזיר לו את הכסף, הלווה לקח, נתן לו שטר למלווה. המלווה נתן לו את הכסף וקיבל את השטר. עכשיו שהוא מחזיר לו את הכסף, הוא לוקח את השטר. גמרנו, אין שום בעיה. שמה יעדין, הוא אומר, לא מצאתי את השטר, הנה כולם יודעים, אתה מודה שאתה חייב, הוא אומר, כן, 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 תביא את השטר. הוא אומר, אין לי את השטר. אז הוא אומר, אין בעיה, אני אכתוב לך שפרעת לי על השטר ההוא. זה שובר. חלק מהאמורים אומרים, לא, מה זה שובר? אני רוצה את השטר ההוא, אני יודע, אני אאבד את השובר שלי, וזה השאלה אם יש לו חשיבות לשטר ההוא או לא. אם אתה אומר שהוא חשוב עדיין לשמור אותו, אז חייב. אבל אם אתה אומר שאין לו שום ערך, כתב לו שובר. נתן לו שכבר הוא פרה את השטר, גמרנו. אז מה הוא צריך את השטר הזה? זה חתיכת נייר. הוא ילך לבית דין, מה יגיד? לא שילם לי את הכסף? הוא יגיד רמאי בן רמאי, הנה, תשאה. כתב לי בפירוש שעל השטר הזה כבר שילמתי לו.
אבל צריך את שתי עדים.
אז אני מסביר לכם, שוטבים הבעל בעצמו כותב שאני קיבלתי את הכסף, שובר פירושו ששולם הדבר. היום נותנים קבלה, קוראים לזה קבלה. שאתה שילמת, נגיד, קנית דבר, הלכת ושילמת, אתה מקבל מעקה של קבלה ששילמת. שכתוב, שילם כך וכך, ואחר כך עם הנייר הזה אתה יכול להחזיר את הדברים גם. יכול להיות שאתה, נגיד, קנית מקסקו איזה בגד, ולא מצא חן בעיניך. אתה הולך עם השובר הזה, ואתה אומר להם, תראו, אני קניתי ממכם ושילמתי, נכון? עכשיו אני רוצה להחזיר לכם את זה לדוגמה. אז הם מסתכלים בקמפיוטר שלהם ורואים אם אתה אומר אמת, מסתכלים בנייר, תאריך של הנייר, זה שובר, נו. היום כולם עושים שובר. כל מה שאתה קונה, אתה צריך להביא הוכחות שזה באמת היה הדבר. אז איך מחזירים דברים? פעם הלכתי באיזה מקום, היה צריך להחזיר איזה חולצה. ראיתי תור גדול, אמרתי, מה זה התור? הוא אומר, כן, כולם מחזירים כאן את הדברים. ואיך מחזירים? בשובר, מקבלים חתיכת נייר שהם שילמו על זה, כתוב על זה, שילמת לי כך וכך, ומה קנית כתוב שם. והם שמים את זה בקמפיוטר שלהם על המקום, רואים אתה שקרן או לא. זה בדיוק הגמרא, זה היה להם אותו דבר, כשהמלווה היה מקבל את הכסף, אומר, תכתוב לי שקיבלת. אומר, תביא לי את השטר, נקרא אותו, אומר, אני לא מוצא את השטר. טוב, תכתוב לי שקיבלת את זה. אז זה המחלוקת שלהם, אם כותבים שובר או לא כותבים. אחד אומר, מה פתאום שובר? מה אתה מבלבל לי את המוח? תחפש את השטר ותביא לי אותו. מה, תחפש אותו. השני אומר, לא ייתן לך חתיכת נייר שקיבלת את זה. אז זה השאלה אם הוא צריך... רגע אחת. אז זה השאלה אם הוא צריך את השטר הזה או אינו צריך את השטר. כן, מה השאלה עכשיו?
צריך התהליך, כתוב
תראה, במקרה ואדם איבד את השטר, יש הלכות, באים לבית דין, אז במקרה מיוחד כותבים לו שובר, כן? אבל נותן לו זמן שיביא את השטר עצמו. אבל אמרתי, כולי אלמה, כן, זה מה שהוא אומר, כולי אלמה מודה בשטר שכתבו, שצריך לקיימו. זאת אומרת, צריך לקיים, אני כתבתי את השטר, נכון? אני אומר שאני, אני כתבתי לך את השטר. צריך לקיים שלא פרעת את זה, אתה מבין? אני כתבתי לך את השטר, ואני צריך להודות שלא פרעו. אם אתה טוען על הווה שפרעתו, אין חייבים על הוצאת השטר, גמרנו, כיוון שאינו ראוי לכלום. זהו. שצריך לקיימו, להודות שלא, שלא פרעו. אתה מודה שלא פרעו. ואם טען על הווה שפרעו, אתה מבין? ואם הוא טוען שהוא פרה את השטר, כבר הוא לא שווה כלום, למה תעשה איתו כבר? הוא אומר, פרעתי את זה. כן, באחר וכותבים שובר כמפלגה, כלומר הייתה נחלקות, תנא כמה רבי יהודה, אם שטוען המלווה שעבד לו השטר, חייב הלווה לפורעו. והמלווה ייתן שובר על הפירעון, או שיכול הלווה לומר שאינו רוצה לקבל שובר, שצריך לשומרו, שלא יובד. עשה טובה, מקבל רעה. תביא לי את השטר, ואיבדתי, לא אכפת לי. היינו שהוציאו המלווה בשבת אחר שפרעו עלו, זאת אומרת שהוא הוציא אותו, וזו השאלה, אם יש לזה, בקיצור בואו נלמד את ההלכה הזאת בשני מילים, אם השטר הזה יש לו שווי, יש לו ערך, הוא חייב עליו, אבל אם אין לו שום שווי ושום ערך, הוא לא יהיה חייב, זהו. תנא כמה סובים שובר, אז מי יכול לקוף את הלווה לקבל לשובר, ולא את השטר, ממילא לא צריך המלווה את השטר, לאחר שנפרע, גמרנו, הוא לא שווה לו. כתבת כבר, כתבת לו שאני פרעתי, זאת אומרת אני, אז שטר הזה לא שווה, נשאל לו בבית ומצא אותו, הוא לא שווה כלום. ועבודה סבר, אם כותבים שובר, זה בדיוק פעם אחת, אני שמתי צ'ק בטלפון, ולא שמתי לב את הצ'ק, אחרי כמה זמן שכחתי, שמתי את זה בטלפון, תגובי, קיבלתי מכתב. חביבי, אתה כבר פרעת את השטר, אז למה שמת אותו פעמיים? פשוט מאוד שכחתי, אבל הם לא טועים שום דבר, הבנתם? זה העניין, כותבים שובר, הכל כתוב בקמפיוטר, הכל רשום, אתה לא יכול להכניס שטר אחד פעמיים, הם יודעים תקף ומיד שזה נכנס פעמיים, אלי טעות, שכחתי את הדבר, גם לא היה סכום גדול, אבל בכל זאת שלח מכתב, אתה כבר שמת אותו, למה אתה שם אותו פעמיים? טוב, מה אני לא שטעינו, סלח לנו. כן, נמשיך. הבנתם מה זה השובר? השובר זה שאני קיבלתי את הכל, את הכל כבר. חבר שאמר, למה באמת נחלקו אם השטר הוא שווה, נחלקו באופן שהוציאו הלווה את השטר לאחר שפרה את החוב ויחזירו למלווה. הבנת? לפני שצריך להראותו לבעל חוב שני, אומר, הוא צריך את השטר הזה. נכון? הוא פרה הכל, הכל, הוא שילם, נכון? אתה אומר, למה הוא צריך את השטר? הוא הולך לאנשים ומראה, אתם רואים? אני לביתי $1,000, היה שטר, ושילמתי וקיבלתי את השטר. אז אתם רואים את השטר הזה שביד שלי? זה השטר הזה, הוכחה שאני אדם נאמן. לכן, אם הוא חייב להוציא את השטר הזה, כן. דאמר לך, זה גברה דפרענה. בוא תסתכל, אני אדם ישר, שלא גונב ולא גוזל. תמיד אני משלם בזמן וכל אלה הדברים. כן. כדי לעשות בוטיק, אמנו, או כדי לעשות בוטיק לקמיע. האמת הגמרא הבא, מנה רבה מרב נחמן, המוציא אור, שעשו אותו את אור מעובד, בכמה, כמה חייב. אמר לי, כדי תנא, תראה מה שכתוב במשנה, אור, כדי לעשות אותו, תקרא קמיע. עוד שאל, המעבדו, על ידי המליכה, בכמה, להתחייב על המשומן הכתב, אמר לי, כי רב נחמן השיב לו, לשינה, אינו שונה מהשיעור שחייבים עליו לעניין הוצאה. זה לעשות בו תיק. אז אם אתה מלך את הגודל כזה, אם איבדת או הוצאת האור כדי לגודל תיק, או איבדת שטח כזה, נגיד שזה 3 סנטימטר, אם עשית 3 סנטימטר, אתה חייב. אומרת הגמרא, מן התמרה, מאיפה למדתי את זה, שזה אותו דבר, כדתנן, ראינו במשנה, המלבן, זאת אומרת, לקח את ה... הסברנו לכם את זה פעם, לוקחים את הכבש אחרי שגוזזים אותו ורוחצים אותו, שיהיה לבן. והמנפץ, אחר כך מפריד את חוטי הצמר, עושה אותו ככה חלק, מוציא את כל החוטים שלא יהיו דבוקים, והצובע אותו, והטובע עושה ממנו חוטים, שיעורו משום מלאכת אחר, כי אם לא רוחב סיט כפול, זה נקרא סיט כפול, הבנתם? זה סיט, 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 זה סיט כפול, זהו. אומרת שבין האש ולאמר, שמרחיבים, שאם ליבנו ניפץ או צבע או טבע, אז חיה. והעורק שני חוטים, למדנו גם כן, כי אם לא רוחה מסית, כפול כמו. כמו הרווח שיש בין אצבע לאמה, זה אצבע וזה אמה. מכך שהמלבן והמחבס חייבים בשיעור שחייב הטובה. על מה? אז מזה רואים. כיוון שזה אותו שיעור כתבוי, כיוון דלצביעה כאה שיעורה כתבוי, החנמה כיוון דלעבדה כאה שיעורו כמעובד. אומרת, אם את זה תלמד. כמו שהאור מעובד חייב בגודל כזה, ממילא אם אתה עושה את האור שאינו מעובד, ועיבדת אותו גם כן, כמו שראים לגבי החוט, זה אותו שיעור. אם אתה עושה אותו חוט, או עושה אותו, מנקה אותו, עושה אותו, זה אותו שיעור. רואים מזה שכל דבר שזה צריך לאותו דבר, אז למה היו גוזזים את הצמח כדי לאחרות צמח? עכשיו, שאתה רוחץ אותו, אתה רוחץ שיהיה לבן. חייך, אתה עושה אותו, מפריד אותו. כמה השיעור, אתה אומר? רוחב כמו אצבעות, שתי אצבעות, אז ממילא גם זה אותו שיעור, גם פה אותו דבר, כיוון שתיק קטן מחייב, השיעור שאתה מאבד אותו דבר בשלו, כן. שוב שאל אותו, שלא לעבדו בכמה, שיעור, כמה אתה מחייב, זאת אומרת, לא לעבד אותו, סתם, מה השיעור? כן. אור שאינו מעובד, כן, לעבדו בכמה, שיעורו להתחייב על הוצאה, אמר לילה שינה, זה אותו דבר, מה שאמרנו. בתגמרה, ולה שנה וכן חילוק בין המוציא מעובד, זה מוציא שאינו מעובד, זה אותו דבר, איך יכול להיות? איתי, וקשר, אבל המחוון, המוציא סמנים של צבע שורים במים, זאת אומרת שכבר אפשר לסבוע, שורה כדי לסבוע בהם, דוגמה, זאת אומרת, להראותו לאנשים שיראו שזהו צבע טוב, איזה צבע הוא רוצה. לילה, לסתום פי הקנה שבו נותן את חוט הערב, זה תפקיד אחר, ואילו בסמנים שאינם שרויים, פנן, קליפי אגוזים שהיו עושים מזה צבעים וקליפי רימונים, טיס, מין צמח שעושים ממנו צבע כחול ופועה, גם מין צמח שעושים ממנו צבע אדום. כל הכדי צבע בהם בקט קטן, לפי סבחה, זאת אומרת שנותנות אנשים באמצע הכיסוי שער ראשם, באמצע, והוא שיעור גדול יותר מכדי לצבוע דוגמה. דוגמה, להירה, זאת אומרת, לאומן היה רוקח, הרבה פעמים שבאים אלינו אנשים רוצים לעשות, למשל, לעשות את הרצפה, לעשות את הפטים או משהו, או לעשות את השטחים. אז יש להם דוגמה, דוגמה כזאת קטנה. זהו, זה מה שעומד דוגמה. מראה לך מה אתה רוצה, איזה צבע אתה רוצה, איזה מין. אז הגמרא אומרת, כדי לסבוע דבר כזה, כבר הוא חייב. ואילו, אז כאן הוא מביא שלא תמיד זה אותו דבר. היית מראה לה ולמדנו, אמר רב נחמן, אמר רבה ברבו, לפי שאין אדם, תורח, לשוט, סמנים, לסבוע בהם, דוגמה, לעירה, אז רואים שיש שיעור אחר, איך אתה עומד זה אותו שיעור. ורבה מוסיף להקשות, עוד מוסיף לו. והרי זה רוני גינה, שמלפני שזורעים אותם, למדו במשנה, זו גינה פחות מגר או גרת, אפילו קצת לקח. רבי יהודה מטרה אומר, חמישה הוא חייב, ואילו בתא דזרעין, ואחרי זה אתנן זבל וכל הדק. כדי לזבל בו כלח של כרוב, דבר רבי עקיבא, אנחנו אומרים, כדי לגבל ברשה. אז מה רואים? מיני ושיעורו קטן מכלח של כרוב. אז רואים שאחר הזריעה השיעור קטן יותר מלפני הזריעה, נכון? ואפילו שאפילו זרע אחד חשוב הוא, גם לגבי המוציא, יכול לחלק. שיעור מעובד, שיעורו קטן משאינו מעובד. אתה רוצה, הנה ראינו שיש, אתה אומר, זה אותו שיעור, כמו שראינו לגבי החוטים, אבל אני רואים דברים אחרים שזה לא אותו שיעור. ואתה התמרה, התמרה לה, רק כבר למדנו על זה, אמר הפפה, טעם החילו בין המשניות, הדזריה, המשנה עוסקת ביוצאת זבל, שמתבהר בה שזרע אחד חשוב הוא נכון, שזהו, ועד אל הזריה. המשנה עוסקת ביוצאת זרעונים, מתברר בה שהשוב שלא זרוע. והבנת, זה התירוץ. לפי שאין אדם תורח להוציא נימה, זאת אומרת גרעין אחד לזריעה. אז ממילא אדם הוציא, אבל באור, אדם מאבד אפילו בקצת. זה אומר, אל תביא ראיה ששם רואים שזה לא אותו שיעור בזריעה. שם יש דין מיוחד, זה מה שהוא אומר. כן, שהמשנה עוסקת בהוצאה של כל שנתבהר בה שזרע חשוב הוא. ואם לא זרוע, אדם לא מוציא קצת. לכן אם הוא זרוע, אז השיעור הוא קטן. ואם הוא לא זרוע, השיעור הוא גדול. אבל כאן אצלנו זה תלוי בחשיבות. זה תירוץ נפלא. זאת אומרת, אצלנו זה דינה של חשיבות. אז במילה תעשה חשבון מה הדבר הוא חשוב. אז אם הוא שב יש בו לקטיקמיה, אז חייב. שהגמרה והרטית, ויש לנו ראי אמיתית. מה אנחנו רואים בתית? דמיקמי דליגמלה לפני ששם אותו במים, שמודים פעמים לרבי שמעון, במוציא שופכים, מוציא מים שרוחים, ששיעורו ברביעית. למה? והבנם בא ושאל, ושאלנו על זה, שופכים למי חזו. מה צריך אדם מים מסריחים? בשביל מה הוא צריך אותם? למה אתה אומר שהוא חייב עליהם? ואמר רב ירמיה, מדובר לגבל בהם את הטיט, שאתה עושה טיט, אתה מגבל בהם. אני פעם ראיתי, אמרתי לכם, פעם הייתי בפרס, ראיתי איך עושים את הטיט. לוקחים אותם, הולכים יחפים, מסמים, מערבבים, כדי שיראוי לעשות ממנו כל מיני בתים. אז זה לגבל בו את הטיט, זה ראוי, מים סרוחים, מה אתה צריך שיהיה, מים טובים, מים פשוטים כאלה גם, זה חשוב. ואילו בתא דגבלי, אחרי שכבר עשה את זה, למדנו טיט כדי לעשות בו פיקור. זאת אומרת, שבו נוהגים את המפוח, כדי שכנראה, כמו שקראנו לכם, שהיה לו חור, ומכניסים את זה טוב שלא יצא האוויר, ונופחים שם. אז הוא קטן משיעור שנאמר לגבי טיט שאינו מגובל. אז גם לגבי המוציא, יש לומר שאור מעובד, שהוא לא קטן מאור שאינו מעובד, ולא כרב נחמן. אז בקיצור, בואו נסכם את הגמרא. בואו נסכם את כל הגמרא בשני מילים. החיוב של הוצאה זה בחשיבות הדבר. אם הדבר הוא חשוב, הוא חייב. אם לא חשוב, לא חייב. עכשיו הגמרא אומרת, אני רוצה להבין כמה לוקח אור לא מעובד, מה השיעור שלו. כמה לוקח לעבד אור, כמה הוא יתחייב, כמה השיעור שאדם מעבד אור הוא חייב. באמת זה אותו דבר. והגמרא מביאה ראיה שכמו החוטים שזה אותו דבר. לא משנה אם אתה עושה בחוט כזה, או עושה איזה דבר לעשות אותו כדי חוט, או לסרוק אותו כדי לחוט, זה אותו שיעור. שיעור כמו אצבעות, כפול אצבעות כפולות. אז ממילא גם כאן אותו דבר. אומר לו, זה לא, אתה לא צודק בזה. שהרי ראינו שיש באמת חילוק ביניהם בהרבה דברים. הוא מביא דוגמה של צביעה, הוא מביא דוגמה של טיט, אז כל מיני דוגמאות הוא מביא שזה לא בדיוק אותו השיעור. אז איך אתה אומר שזה אותו שיעור? למשל, מים סרוחים. מים סרוחים זה שיעור כזה, אבל אם עשית טיט מהמים הסרוחים זה שיעור אחר. אז גם כאן איך אתה רוצה להשוות שכמו שעל אור שאינו מעובד חייב שיעור כזה, גם אם אתה מאבד זה יוצא אותו שיעור. זה לא ראיה שזה הסברה שזה דבוק אחד בשני. נכון שאתה הבאת לי ראיה מחוטים שזה דבוק, אבל יש ראיות גם שזה לא אותו דבר באותו. יש מקרים כאלה ויש מקרים כאלה. כן. אז הגמרא עמדה בשאלה הזו. אותה שמעדה אמר רבי חייא, זאת אומרת, מקשה על רב נחמן, שהוא אמר שזה אותו דבר. דה אמר רבי חייא ברא ממשבדי דעולה שלושה מיני אורות הן. זאת אומרת, יש שלושה מינים אורות. אחד מהם מצא, אחד חיפה ואחד דפטרה. עכשיו הגמרא מסבירה דבר דבר. מצא כמשמעו. זאת אומרת, לא עשה בו שום תיקון, כמו שעשית אותו באותו מצב שבו. זה נקרא מצא. האור כמות שהוא. כן. דלה מליח, שעדיין לא שמו עליו מלח, ולה קמיח, לא שמו אותו בקמח המים. ודלה אפית, שלא שלו אותו באפצים. היה להם כשעושים את האור, שושה דברים היו עושים. תלמדו עכשיו, נהיה רצענים. קודם כל, היו לוקחים את... היום הכל בנוי אחרת, אבל זה היה בזמן התלמוד. היו לוקחים את האור מהבהמה. קודם כל, היו משתדלים להוציא את השערות. אחרי זה, שהוצאת את השערות ממנו, מהכבש, אז היית עושה כמה דברים. דבר ראשון, האור כמו שהוא. לא עשית בו עדיין כלום. זה נקרא מצא. השם שלו מצא. זאת אומרת, פשוט המילה, מצא שלא נעשו שום תיקון, וזהו. מה לא שום תיקון? לא מלכו אותו, לא שמו עליו כמח, ולא עפיץ, לא שמו אותו במיני העפצים. עכשיו, זה סוג אחד. וכמה שיעורו של האור שקרוי מצא, לתחיים יוצאו בשבת, אין רב שומר יהודה, כדי לצור בו משקולת קטנה. זאת אומרת, לוקחים את המשקולת מעופרת והיו אוספים אותה, זה היה השיעור שלה. וכמה באמת גודלה? אמר רבה, ירבעד אפום בדיטה, רובע ליטרה של בום, אומר לך את הסימן שהיו מכירים את זה, רבע, כן, רובע ליטרה של הפומבדיטה. אלה הם כל מדינה, אלה הם שיעורים קצת שונים של פומבדיטה. עכשיו, מה זה חיפה? באמת ששמו מלח, אבל עוד לא הביאו אותו יותר, רק שמו עליו מלח, שהאור יהיה טוב, התחילו לעבד אותו. ולא קמיח ולא עפיץ. זאת אומרת, לא נשרה, כי לא שם אותו במים ולא בעפצים. וכמה שיעורו להתחייב, כדתנה מביא משנה, אור כדי לעשות אותו תיק לקמיח. שיעור שלו כדי לעשות קמיח. זה הדגנה שנייה. דפטרה, זה דמליח וקמיח ולעפיץ. זאת אומרת, שזה עוד לא עשו בו את העפצים. הבנת? כן, הווי לא נשרה בהפצים. וכמה שיעורו, כדי לכתוב עליו את הגט. פעם היו כותבים גט על קלף, ברוך השם, שהיום על יער אנחנו כותבים. חוסכים, היה עולה הרבה כסף. הכל, חתיכת הקלף לבד עולה כמה עשרות דולרים, כל 30-40 דולר רק לכתוב עליו. אז זה היו כותבים את הגט, שזה לא צריך שיהיה קשה לכתבי עצבי תורה.
הבנתם? אבל כל הרב, אפשר אפילו לכתוב גט על עלה של זית, לא?
כן, כן, כן. אבל היו רגילים לכתוב את זה על הדבר הזה, על הדפטרה, היו רגילים לכתוב עליו. אבל זה פטור, זה פסול לספר תורה, אתה מבין? גט זה לא בעיית, כמו שאמרת, אפילו עלה של זית. אבל ספר תורה אסור לכתוב עליו, זה לא נקרא מעובד מספיק. כן, היה פסול.
ובפרסית, דפטרה דפטר זה מחברת.
כן, דפטר, דפטר, כן, אני יודע. אז זה היה משהו כזה, שהיו כותבים עליו את הגט. עכשיו, הקטנמיה, למדנו כדי ליצור בו משקולת קטנה, ואמרנו, ריבה דיברנו פה דיטה. הבנת? זה גדול מהשיעור באור שהתחיל לאבדו, חיפה. הבנת? קמיה. ולא כרב נחמן, הוא אומר שזה אותו דבר. רואים שזה לא אותו דבר, זה שני שיעורים, זה שיעור אחר וזה שיעור אחר. את הגמרא, בבישולה, מה זה בבישולה? מה שאמרנו שם, שאורו שאינו מעובד שאורו כדי לעשות משקולת קטנה באור לח מיד לאחר שהופשט מהבהמה ועדיין אינו ראוי לעיבוד, אבל אור יבש ראוי לעיבוד שאורו שווה לאור מעובד. זאת אומרת, אל תביא ראי מה שקראנו פה. כאן מדברים שישר פשטת את זה מהאור, זה שיעור אחר, אבל באמת אור שהתחלנו לאבד אותו זה אותו דבר היה, כמו שהוא אמר, גם זה וגם זה אותו שיעור, כדי לאבד אותו זה אותו שיעור שאתה חייב על ה... כן. עכשיו הגמרא מדברת על בגד, זה כבר שוגה בשאלה חדשה, מחר נלמד את זה. אנחנו בדף עין ת' עמוד א', תזכרו, כן, באתנן, הבגד שיש בו שלושה טפחים על שלושה טפחים, לקבל מדרס. הסברנו לכם את זה כמה פעמים, שאם יש בגד שיש בו שלושה טפחים, בד, גודל כזה, אז אם אישה, נידה או זב יושב עליו, הוא מטמא מי שנוגע בו, זה נקרא תומעת מדרס. אז הגמרא כאן רוצה לומר, אולי נאמין עוד שורה אחת, כן? ארבעה, כן, על ארבעה, אז האור של בהמה שיעורו, כן, אז זה שיעור, השק זה בגד מנוצה של עיזים, זאת אומרת, בגד זה מפשטן או מצמר, שק היו עושים את זה מסערות של העיזים, היו עושים את זה, זה נקרא שק. ארבעה טפחים על ארבעה, זאת אומרת, שיעור יותר גדול, והאור... האור רגיל, חמישה טפחים על חמישה טפחים. זה מקבל תומה לגבי תומה. במפץ, מפני כשאולה שישה טפחים על שישה טפחים. בין לעניין מדרד, בין לעניין תומת מת. רואים שיש לזה דין. ותניה עלה ולמד והבגד והשג והאור, כשהוא בא לעניין תומה, שהוא לעניין הוצאה, אז איך אתה רוצה לומר שזה אותו דבר. לעניין הוצאה בשבת, הרי שאור, שאור שאינו מעובד, חמישה טפחים. ולא שווה, זה קושיה קשה. הוא אומר שזה שיעור כך לעניין הוצאה. בפירוש כתוב לנו משנה, שזה לא כמו שאתה אומר שיעור כזה קטן. חמישה טפחים, זה המון. ואינו שווה לשיעורו של אור מעובד, שהוא כדי לעשות קמיה, ולא כרב נחמן, שיש בה ביניהם. זאת אומרת, הוא בקורטובלה, מה שנאמר, שיעור האור לעניין הוצאה הוא חמישה טפחים, מדובר באור שבשלו ברותחים, אז יהיה ראוי לשבת עליו, או לחסות בו כיסא ומיטה, הבנת? ואור זה אינו ראוי אלא לשימושים אלו. אז הוא אומר, יש הבדל, זה מה שאתה קראת האור, זה מדובר, או שעשו אותו איזו הפעולה, שזה ראוי אך ורק לדבר הזה. לכן אמרו שיש לו שיעור כזה גדול, חמישה טפחים. אבל זה אתה לא יכול להקשות, שאתה, אני אמרתי, דיברתי על רגיל שכותבים עליו. לא אור שעשו אותו מיוחד להשכיבה. האור ההוא יש לו שיעור אחר. טוב. כאן נפסוק, יאללה. בעזרת השם, להתראות.
וזה רק יש לי שאלה.
כן.
על ההלכה, אם נגיד עכשיו אם מישהו יתפלל לערבי פלגת מנחה,
ופלג המנחה ופלג הערבית, אחר כך הוא עושה לאכול המוצי, צריך הוא צריך להגיד יריאבו, עכשיו או בחוץ. לא
אתה חושב, שואל שאלה, שהאדם התפלל כבר ערבית, אז זה די כבר נקרא, נהיה לילה כבר, זה נהיה כבר שבילו לילה. מה שאני זוכר, אם עשית את זה...
מה יהיה בקמרזון?
לא, לא, אבל כמה שאתה קבעת את זה כבר ללילה, ולא אמרת יעלה ויבוא בערבית, אז זה כבר לילה. איך אתה תגיד יעלה ויבוא עכשיו בברכת המזון? איך אתה כבר...
אבל עשית... זה לא חושך בחוץ.
לא משנה. כמה שעשית את זה לילה, חלה עליו כבר חלות של לילה. כמו שאנחנו גם קיבלת שבת, אל תעשה מלאכה. כבר נהיה לך שבת. אפילו שלגבי מילה אומרים שלא, אם הילד נולד לא, אבל לגבי שאר הדברים, כבר קיבלת שבת. כל טוב.